עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:17 בדיוק, כאן רפי קרסו על יד המיקרופון, ואיתי אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מאירה פרס מפיקה, מיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, האחראים על השידור ב-103 FM, איציק אהרון וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו, כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לשאול שאלות לקושקושיות, להעיר הערות, להעיר את עינינו בדברים אחרים, באלף, ב-054-70-103-70, אפשר גם לראות אותו בלייב, אפשר גם לראות אותנו בלייב בפייסבוק, וברשתות החברתיות, זהו, אתם מוזמנים גם לצפות בנו, גם להאזין לנו, גם לשאול אותנו, אני כאן ואני לרשותכם. אז מה אני אגיד לכם? אני לא אגיד לכם, אתם תגידו לי, אז בואו תשאלו אותי ואני אענה ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת שרן, בת 67.
איך, מה השם הפרטי? לא שמעתי?
שרה,
כן.
כן, בת 67, רציתי לבדוק לגבי שלווקת חוגרת, רציתי כן. לדעת לגבי החיסון. עכשיו, מה שקורה לי היה, יכול להיות שהיה, כי הרופא לא, אפילו הייתי אצל לשניים, שלושה רופאים, והם לא הצליחו להגיד לי בדיוק אם זה שלווקת חוגרת. מה הכוונה? לא היה לי שלפוחיות. היה לי נפיחות ושריפה וכאבים והכל, אבל זה לא התבטא עם שלפוחיות.
יש מצבים נדירים של שלווקת חוגרת בלי פריחה, בלי השלפוחיות. זה קיים, אבל אז קשה מאוד. אפשר, אם רוצים לדעת, אז אפשר לשלוח בדיקה של נוגדנים, אבל זה די מסובך. אז לכן מתייחסים, אם זה כאב, שמתחיל ונמצא באזור מסוים, ונמשך תקופה מסוימת, ויורד אחר כך, אז זה מתאים לשלווקת חוגרת בדרך כלל, למרות שזה גם יכול להיות, אם זה בחזה, זה יכול להיות דלקת של העצב הבין צילעי, מה שנקרא אינטרקוסטל נוירלגיה, או דבר מעמוד השדרה, או דברים אחרים. אבל, ואם זה אכן חשוד שזה היה שלווקת חוגרת, או הרפס זוסטר, אז כדאי לחכות חצי שנה עד לקבלת החיסון.
זה היה מין כאב פנימי, שורת כמו קביעה.
כן.
וזה הגביל את התנועה מתחת לחזה בצד שמאל.
כן, וכמה זמן זה נמשך, הכאב?
שלושה שבועות, משהו כזה.
וחלף, זה מתאים לשלווקת חוגרת. גם הסוג הכאב, איכות הכאב, הצריבה, השריפה, מתאים לשלווקת חוגרת.
זה מה שזה היה.
כן.
אז אני לא צריכה לעשות חיסון, נכון?
לא, את כן צריכה, כדאי לך לעשות חיסון בעוד חצי שנה. כי זה שקיבלת את זה בצורה קלה, לא יכול, א', לא יכול להבטיח שלא יהיה עוד פעם אחת, ואם יהיה עוד פעם אחת, זה לא יכול להבטיח שזה לא יהיה בצורה הרבה יותר קשה, עם הסיבוך של שלווקת חוגרת, שהוא כאבים איומים שנמשכים גם לאחר המחלה. כלומר, מה שאנחנו קוראים פוסט-טרפטיק נוירלגיה.
הבנתי. אני אגיד לך מה, אחרי זה דווקא, זאת אומרת, אחרי כל הסיפור הזה, הייתי במצב של בדיקות, והגעתי איכשהו גם לקרדיולוג, שהחליט שכדאי לי לעשות ניתוח מעקפים. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא לא רצה מעקפים, הוא אמר, נעשה צינטור, אבל הצינטור לא צלח, אז עשו מעקפים. ומאז, כל חלק הזה, איפה שהיה לי השלקת חוגרת, בכלל כל היד השמאלית שלי עם תפוסה כזאת, היא לא משוחררת. אז עכשיו, או שזה בגלל הניתוח...
עשו לך את הניתוח דרך הצלעות או דרך בטח... יש לך חתך באמצע בטח הזה? או כן, בצלעות? כן. דרך כן, הצלעות?
כן, כן, כן.
הצלעות. רק שנייה. יש מצבים שאפשר לעשות ניתוח שרק מפסקים את הצלעות בצד. ויש מצב שבו ממש חותכים לשתיים את עצם החזה, ואחר כך תופרים אותה עם חוטי ברזל.
כן, תפרו לי את זה.
אוקיי, אז זה, אוקיי. כי בצד, במקרים שיש, שמפסקים את הצלעות בצד, יש לפעמים סיכוי לקבל כאבים לאחר האינטרקוסטל נוירלגיה, כלומר כאב בגלל שהעצב לפעמים נלחץ קצת. אבל זה לא המקרה שלך.
היד מהבחינה הזאת, אז היד היא לא בטווח תנועה ממש מלאה. לא כמו קצת ימים.
מתי היה הניתוח שלך?
כבר לפני שנה.
אז תראי, את מוכרחה לעשות, לנסות פיזיותרפיה לשקם את היד, וכדאי, אני תמיד ממליץ, תמיד ממליץ למי שהולך לפיזיותרפיה, היום יש לכל אחד טלפון נייד, תצלמו את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לכם, ותעשו אותם כל יום בבית, כי לעשות פיזיותרפיה פעם בשבוע, זה לא, או פעמיים בשבוע, זה לא מספיק. צריך לעשות תרגילים כל יום.
אבל, אז רגע, לפני שקרה לי הסיפור הזה עם המעקפים וכל הסיפור, זה לא קשור, אולי אמרת שיש או שלווקת חוגרת ואו משהו אחר, מה הדבר השני שחשב שער היה לחשוד?
אינטרקוסטל נוירלגיה, דלקת של העצב הבן צלעי.
יכול להיות, כי גם זאת עכשיו מהפיזיותרפיה אמרה לי משהו שזה נראה לה דלקת בעצב.
לא, אבל גם הרפא, גם שלווקת חוגרת זה דלקת עצבית.
הבנתי.
אז סוג הכאב יכול להיות דומה. למרות שהכאב...
לי...
הכאב של דלקת של העצב הבן צלעית יותר פסית, והשלווקת חוגרת לפעמים היא קצת יותר מפושטת, אבל זה רק בבדיקה אפשר לדעת. רק כשהרופא בודק ורופא שמכיר את העניין יכול להגיד.
הבנתי, הבנתי. אז מה שעזור לי זה פיזיותרפיה, אתה חושב? וזהו, זה יעזור?
זה יעזור, לא, אנחנו עכשיו מדברים על ההגבלה בתנועה.
כן, כן,
כן, לגמרי. אז כדאי לעשות פיזיותרפיה ולהגדיל את טווח התנועה.
וכשהיא אומרת לי שזה בעיה עצבית, זה ניתן לשיקום?
אנחנו מדברים על טווח תנועה?
כן.
כן, ניתן לשיקום.
נהדר. טוב, כן. תודה רבה.
כל
תודה,
טוב, שרה.
תודה, עזרת לי מאוד, יום נפלא.
כל
תודה.
טוב, יום טוב תודה, ולהתראות. שבת שלום, שבת ומי שלום. איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שלום לך פרופסור, מודה לך מראש.
בכיף.
ועוקבת אחריך כל יום שישי. ומחכימה. יש לי איזושהי
רק
בעיה.
רק עם מי אני מדבר והגיל.
אהובה? כן. 68.
כן, אהובה, אני איתך.
לפני שנה עשיתי בדיקה של אורכי הצוואר.
איכו דופלר של אורכי הצוואר, כן.
כן, דופלר של אורכי הצוואר. ויצא שיש עורקים מצירים שהם בין 20-30%.
נורמלי לגיל.
עכשיו עשיתי השנה שוב, ועלה לבין 40-60%.
תראי, זה עדיין תקין לגיל פחות או יותר, ומה שאנחנו מציעים במקרים כאלה,
כן.
זה להעלות את מינון הסטטינים, את מינון התרופות ולהוריד את הכולסטרול.
אוקיי, כי כמובן... יחסית עכשיו הכולסטרול שעשיתי בשבוע שעבר את הבדיקה, אז האמת שהוא קצת ירד.
מה זה קצת? כמה הכולסטרול הרע, ה-LDL?
ה-LDL 122.
אני צריכה להוריד אותו לפחות פחות מ-100, בשאיפה להוריד אותו לפחות מ-70.
וואה.
כן.
אוקיי.
זה מה שצריך לעשות, כדאי לעשות ורצוי לעשות, זה דבר הראשוני. דבר שני, כן. כמובן, לא, אם יש לך פרה סקרת או סקרת, לאזן את הסקרת, לא. אם יש לחץ דם, לאזן את לחץ הדם.
לא.
ואם אין לך סקרת, אני גם מציע פעם בכמה זמן, עכשיו זה כבר כמעט ולא העונה, אבל לשתות מיץ רימונים. טבעי, אוקיי. לא בבקבוקים עם סוכר.
כן.
אנחנו, okay, יש, זה... יש עבודות שמיץ רימונים עוזר להורדת רובדים תרשתיים.
אוקיי, okay, ואם אוכלים את הרימונים ככה, זה גם מן הסתם?
זה גם טוב, אבל את צריכה לאכול 4 רימונים okay. כדי לקבל כוס מיץ.
הבנתי. ויש
בזה גם הרבה סוכר, אבל אם אין סכרת, אז כן. Okay. אבל חצי כוס מיץ טרי, אם אפשר לשתות. עכשיו צריכים מי שלא רגיל לשתות מיץ רימונים, שלא יתחיל בחצי כוס, שלא יתחיל ברבע כוס. כי יש אנשים שהם לא רגילים לשתות, וזה, והם רגישים שחוטפים את כאב הבטן של החיים שלהם אם שותים כוס מיץ שלמה.
אוקיי. אני רגילה לאכול אותם כגרגירים, בדקת שיבולת שואל.
נהדר, אז את יכולה לאכול, אבל גם תלעשי את הגרעינים.
כן, ברור, ברור.
כי בלעיסת הגרעינים יוצא גם השמן של הרימונים, שזה אומגה 5, הוא גם טוב.
בסדר גמור.
אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב אהובה, להתראות, שבת שלום.
תודה.
כן, כן. כן, לגבי מיץ רימונים זה מאוד מעניין, אנחנו יודעים שלמיץ רימונים יש כל מיני תכונות, חלק מהתכונות שלהם הן תכונות טובות אנטיווירליות. היו מחקרים בזמנו שהייתה שפעת החזירים עוד לפני הקורונה, אם אתם זוכרים, היה פעם משהו כזה, שפעת החזירים, ובשפעת החזירים מה שהסתבר שמיץ רימונים הוא כאילו מגן, ואז גילו שיש לו תכונות אנטיווירליות. לאחרונה יש גם כמה עבודות שאומרות שהוא עוזר לנקות במרכאות, אמנם לאט, אבל לרובדים תרשתיים מכלי דם. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני?
קוראים לי
שרה
ואני בת 66.
כן, שרה.
אני עברתי ניתוח להחלפת ברך.
כן.
וקיבלתי המון המון כדורים נגד כאבים.
כן.
ויש לי הרגשה שהכדורים לא מספיעים עליי כל כך, בגלל שאני לוקחת ויאפקס. רציתי לדעת אם זה קשור.
לא, ויאפקס זה מצוין, זה מעלה סרוטונין, ומעלה נורפינפרין, ומעלה דופמין, אבל זה לא מוריד השפעה של כדורים נגד כאבים.
הבנתי.
מה שאת צריך, מתי עברת את הניתוח, שרה?
מחודש.
אוקיי, סביר שיש לך עוד קצת כאבים, וסביר שגם התרגלת לכדורים, אז צריך להחליף את סוג הכדורים. איזה כדורים נתת נגד כאבים?
ריקוסט פלוס. וזה לא ככה השפיע עליי, ו...
תנסי שיתנו לך זלדיאר, תבקשי שיתנו לך זלדיאר.
כן, אני מכירה את הכדור. וזלדיאר לא מתנגש עם הוויאפקס?
עד כמה שאני יודע, לא, הוא מכיל טרמדול ואקמול, פרצטמול וטרמדול. אני לא חושב שהוא מתנגש עם ויאפקס, עם ויאפקס, ואת לוקחת ויאפקס רגיל או ויאפקס XR?
XR.
כמה, 75 או 150?
כן, 75 פעם ביום.
אין שום בעיה, עד כמה, אין שום בעיה.
אין שום בעיה. טוב, אני מודה לך מאוד.
כל טוב לך, שרה, כל טוב.
ביטב, ביטב.
כן, מי איתנו, הלו? הלו?
שלום, דוקטור.
שלום וברכה.
שלום, פרופסור, תודה רבה על המענה.
בכיף. עם מי יש לי הכבוד?
לפני יומיים, יותר נכון, ביום שלישי, רביעי בערב, עברתי ניתוח לומבר ספינל סטנוזיס.
כן.
אתמול בערב היה לי חום 37.9, וב-11 בלילה פתאום התפרץ הפרשה מהצפרים של הניתוח.
כן, יש
זמן. היום יצרתי קשר עם הרופא המנטר, והוא ראה לי להתחיל לקחת אנטיביוטיקה.
נכון.
ומעבר לכך, מאז הניצוח עוד אין לי יציאות, אבל הפרשה של שתן, הטלת שתן יש.
אז תשמע, קודם כל אתה צריך להקפיד על אנטיביוטיקה, ולראות אם החום לא יורד, אז אולי
לא,
צריך...
לא, ירד, היום בבוקר כבר לא היה.
לא, בבוקר בדרך כלל יש פחות חום, ובלילה יש יותר חום.
אוקיי.
כלומר, כשיש זיהום בגוף, במחלות חום לרוב יש החום, אם יש חום בבוקר, אז החום בבוקר יותר נמוך, ובערב הוא יותר גבוה. אבל אוקיי. אם היה לך אתמול, אם אתמול החום עלה בערב, אז זה עכשיו צריך לראות, יכול מאוד להיות, איזה, שהאנטיביוטיקה שאתה מקבל, או שהיא לא מספיקה, או שהיא לא יעיל, לא, אני מדבר על העתיד, לא על היום מחר.
אוקיי, אוקיי.
אז או שאם אתה רואה שהחום לא נעלם, אז או שה... ותן לזה לפחות 48 שעות מאז שהתחלת. אז אם אתה רואה שהחום או שממשיך לעלות, או שלא יורד, אז כדאי לגשת לקופת חולים, ויש הפרשה, שיקחו תרבית מהמוגלה, מההפרשה, ויגדלו את זה, ויראו לאיזה אנטיביוטיקה החיידק הזה מגיב.
אוקיי.
וזה זיהום במיטת הניתוח.
זה נחשב זיהום הפרשה?
כן, חד משמעית, כן.
חד משמעית.
אבל זה חלק
מה... כשאלתי את הרופא, הוא אמר שזה לא נחשב זיהום, אז...
לא, אם יש הפרשה... איזה הפרשה הזאת? הפרשה בצר...
זה הפרשה של דם עם נוזל כזה, אתה יודע.
אה, זה לא בהכרח זיהום, אבל אם החום עלה, זה זיהום.
כן, עלה אתמול, נראה היום. אני התחלתי לקחת שתי כדורים ביום, שזה 1,000 מיליגרם, 3 פעמים ביום. 1,000 מיליגרם, כל 8 שעות, כאילו כדור, 2 כדורים, אני מקווה שזה יועיל.
אוקיי.
ואני אעשה מה שאתה אומר, אבל לגבי...
אם לא בכל זאת, אם לא בכל זאת לקחת תרבית מההפרשה, אם תמשיך הפרשה.
אוקיי.
וזיהום אחרי ניתוח, זה אחד מהסיבוכים שישנם, שיכולים לקרוא, ובדרך כלל מתגברים עליהם יפה מאוד עם אנטיביוטיקה, כך שאני מניח ש...
כן, וחשוב, הבנתי, לתפוס את זה בהתחלה,
נכון.
שלא יצטבח יותר הנושא הזה.
נכון.
ודבר שני, מה עם היציאות, שזה
תשמע,
כן חשוב?
תשמע, היציאות הרבה פעמים אחרי ניתוח, ובעיקר אחרי ניתוח בעמוד השדרה, יש לפעמים עצירות. אז מה שצריך לעשות זה כמה דברים. דבר אחד זה לשתות, 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 ובעיקר נוזלים ומים. עכשיו,
אוקיי.
אם קשה לך לשתות, בין כמה אתה?
66 פלוס.
אם קשה לך לשתות מים רגילים, תשתה מים פושרים.
אני שותה את זה טיפה ממותק, אם זה בסדר.
אם אין לך סכרת, אז זה בסדר.
כן, טיפה, אני לא תשא לי נעים בפה, כאילו. אני שותה, כן.
לשתות הרבה.
ואפילו קניתי שזיפים מיובשים היום, אומרים שזה מועיל.
נכון, אבל את השזיפים המיובשים, מה שכדאי לעשות, זה לחלוט אותם במים רותחים,
אוקיי.
ויותר ו...
יותר לשתות את המים.
ואחרי כמה זמן לשתות את... לא, גם לאכול את השזפים וגם לשתות את המים.
אוקיי. Okay. מים חמים?
מים רותחים. תשים את
רותחים.
השזפים, כך 3-4 שזפים, בקוס, תשפוך עליהם מים רותחים, תשאיר את זה okay. לכמה שעות טובות,
okay.
אתה תראה שליד השזפים נוצר, זה יהיה יותר כהה, ולמעלה יהיה יותר בהיר, תערבב את המים, אפילו רצוי לפעמים אחרי כמה שעות להכניס את זה למקרר ובלילה לשתות את זה. עכשיו, אם זה לא עוזר, וזה כבר כמה ימים, אז יכול מאוד להיות שכדאי גם להיעזר באופן חד פעמי בנר גליצרין. כי לפעמים, כשלא שותים הרבה זמן, הצואה בחלק הסופי של המעי מתקשה, והיא כמו אבן. ואז היא כאילו סותמת. ולכן נר של גליצרין... גם מרקח את האזור, וגם מרקח את הצואה, וגם גורם לאיזה שמן גליצרין, הרי...
אבל בוא נגיד שאם לא תהיה יציאה, כמה ימים צריך לגשת לטפל בזה, לדבר עם הרופא או משהו?
תראה, אם 4-5 ימים, אז כדאי...
כי היה לי בדרך כלל יציאות רגילות כל בוקר, ולפעמים אפילו גם בערב.
אוקיי, אז אני חושב שכדאי, אם אתה רואה שזה לא הולך, קודם כל תשתה הרבה מים, תאכל הרבה ירקות, הרבה סיבים... וללא כל קשר, אם אתה רואה שזה לא יוצא, בשעה שאתה רגיל ליציאה, תכניס נר גליצרין ותישאר בסמוך לשירותים, זה גם מגרה טיפה את פי הטבעת, זה גם משמן את האזור, זה גם מאפשר, גם אם יש גושים יותר קשים, ממש בחלק הסופי, לרקח אותם ולגרום ליציאה.
בסדר.
אם זה לא עוזר,
אז השלב... לעשות, לחכות עוד יום יומיים,
כן, כן. ואם זה לא עוזר, השלב הבא הוא חוקן, ואז יש חוקן קטן שנקרא מיקרולקס, או חוקן יותר גדול שנקרא פליט אנמה. אבל זה...
שעושים את זה לבד או
בקופת חולים? כן, לבד, לבד, לבד.
אה, לבד.
כן, בטח. גם כשיש הוראות, צריך להישכב על הרצפה, או להישכב בתנוחה, להחדיר אותו, להחדיר את החומר, זה בא בבקבוק פלסטיק, שהוא לחיץ. כלומר, אתה יכול, עם מוליך, שאתה מכניס אותו לפי הטבעת, לוחץ ומחכה קצת כמה שאתה יכול, וזה מרקח, זה הפתרון שבדרך כלל פותר. ולאחר מכן, סביר להניח, אם תשתה הרבה מים, תאכל הרבה ירקות, פעולת המעיים תחזור
לרגיל. בינתיים לוותר על לחם וכאלה דברים עד שזה לא יקרה, נכון?
תראה, אתה לא חייב לוותר על לחם, אתה יכול לאכול פרוסה או שתיים, רצוי, תמיד לרצוי לאכול מקמח מלא. אבל אם אתה אוכל לחם ומאזן את זה עם ירקות,
ירקות אני אוכל הרבה סלט, וגם...
כן, אז זה מה שחשוב.
אוקיי. בסדר גמור. טוב. בתקווה שעד יום ראשון דברים יסתדרו.
כן, כן, אני מאמין שכן.
תודה רבה לך, פרופסור קרסו.
כל טוב, הרבה בריאות. כן, מאיתנו, הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
כן, שלום.
מדברת נורית, תודה רבה שהעליתם אותי על הקו.
בבקשה, נורית.
אני מתעניינת בקשר לאחיינית שלי, שהיא בת 20, והיא מאוד מאוד תרודה מהבעיה שיש לה. 4 חודשים היא לא מקבלת מחזור, ונכנס לה לראש שאולי יש לה... משהו, גידול או דברים כאלה, והיא לא שקטה, ואמרתי לה, טוב, אני אברר בשבילך.
אז ככה, הסיבה השכיחה ביותר בגיל 20 לכך שאין מחזור, היא יכולה להיות או סיבה הורמונלית, או סיבה רגשית, נדיר גידול.
כן.
נדיר גידול, וגידול הוא לא באזור הרחם, אלא ישנם... גידולים של הורמונליים, ואז אם זה קיים, אז זה גורם לסימנים אחרים לגמרי. כלומר, אני חושב שהיא יכולה לא להיעזר בדוקטור גוגל, תני לה גם לשמוע את השיחה שלנו,
כן.
כי בדוקטור גוגל כל דבר הוא גידול. אז שתרד מהסרטים. והדבר השכיח ביותר כן. זה אם היא בסטרס, ואת יודעת, מאוד אופייני, חיילות בצבא, בזמן הטירונות, לא מקבלות מחזור, חלק גדול לא מקבלות מחזור, בגלל הסטרס, בגלל הדחק, בגלל כל המצב, בגלל ה... אז קודם כל, קודם כל להירגע.
כן, היא באמת בסטרס, והייתה לתקופה קשה, היא הייתה בתת משקל 41 קילו, הייתה במרפאה להפרעות אכילה.
אוקיי, עכשיו פתחת לי משהו אחר.
והיא תרודה מזה, היא אומרת...
כמה היא שוקלת עכשיו?
היא 1.50 מטר, והיא שוקלת 58, והיא תרודה מזה מאוד שהיא שמנה, היא מרגישה שהיא...
כי היא עדיין אנורקטית במוח.
זהו.
ויכול מאוד להיות שהיא לא אוכלת מספיק, ואין לה מספיק ויטמינים ומינרלים.
ואם אין לה מספיק... היא 58, והיא מרגישה שהיא ממש מלאה.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. הגוף שלנו הוא חכם. הקדוש ברוך הוא, או מי שברא אותנו, ברא אותנו בחוכמה. אם חסר לאישה, קודם כל בואי נתחיל מהאנורקסיה, אם אישה היא אנורקטית, ואין לה מספיק מזון בגוף, להחזיק את הגוף שלה, המחזור מפסיק, כדי שהיא לא תהיה מסוגלת, להביא תינוק לעולם, והתינוק לא יהיה לו מספיק איך להתפתח. כלומר, אחד הדברים האופייניים באנורקסיה, אחרי שאנשים מקבלות מחזור, ואחרי שאצל אנשים התחילו להתפתח השדיים, זה שהשדיים נסוגות, המחזור מפסיק, ואפילו הפתמות מחבירות. מה אני רוצה להגיד? שהגוף לא מסוגל להיכנס להיריון, והכל מערכת ההורמונלית משתבשת בגלל בעיה תזונתית.
זהו, זה היה בעבר.
אז זה שהיא עלתה במשקל, עדיין לא אומר
ש... זה היה. זה היה בעבר.
כן, אבל זה שהיא עכשיו... זה שהיא עלתה במשקל עדיין לא אומר, כי השאלה אם היא נשקלת לבד, או אם מישהו שקל אותה, כי יש להם כל מיני פטנטית לבנות האנורקטיות. הן שותות הרבה 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 מים לפני שהן נשקלות, הן לוקחות בגדים כבדים, יש גם כאלה שמכניסים כל מיני דברים לכיסים, כלומר...
המשקל שלה אבל סביר, לא? 58.
אז זה 58 כשהיא ערומה או עם תחתונים וחזייה?
עם בגדים ומטר וחצי הגובה שלה.
תראה, אם זה מטר וחצי והיא שוקלת 58 קילו, אז זה אפילו עודף משקל באופן כללי, אני לא יודע מה ה-BMI שלה.
זה אבל... מה שהיא אומרת, שזה כן. עודף משקל.
כן, אבל השאלה אם זה באמת כך, השאלה אם את ראית שהיא נשקלה? לא.
לא ראיתי.
מישהו ראה שהיא נשקלה? לא.
לא.
זהו, אז אני לא יודע אם זה 58. כי מטר 50 ששוקלת 58 קילו, צריכה להיראות שמנמנה לפחות. אני שואל אותך, היא נראית שמנמנה? התשובה היא לא, נכון?
לא, לא נראית שמנמנה.
בדיוק. אז אני לא, אני מפקפק קצת במשקל שהיא מספרת שהיא שוקלת. אז אם היא מוכנה, כדי לראות אם זה נכון או לא, עכשיו, אם היא באמת עדיין אנורקטית, שמסתירה את זה בדרכים שאופייניות לאנורקטיות או לבולמיות להסתיר את עודף המשקל, אז היא לא מקבלת מחזור מסיבה הורמונלית, והסיבה היא בגלל שהיא עדיין בתת תזונה. לא תמיד תת משקל עושה את זה, גם תת תזונה עושה את זה. כלומר, אנחנו רואים אפילו, את יודעת, בארצות הברית, את מכירה, בארצות הברית רואים, יש תמיד תמונות של נשים שמנות, שמנות, שמנות עם מכנסיים קצרים.
כן.
כן. הנשים האלה, חלק מהם, סובלות מעודף משקל ותת תזונה. Overweight and malnutrition. למה זה קורה? כי הן אוכלות ג'אנק פוד.
היא אוכלת ג'אנק פוד, נכון.
כן, והן אוכלות ג'אנק פוד ולא אוכלים ויטמינים ולא אוכלים מינרלים ולא אוכלים ירקות ולא אוכלים פירות ולא אוכלים חומרים מזינים.
אז אולי זה בעיה הורמונלית.
אז יכול להיות זאת בעיה הורמונלית. זה מתאים יותר
למה קשור לבלוטת מגן בכל זה, בלוטת הקריש?
בעיה הורמונלית יכולה להיות קודם כל קשורה לתת תזונה או לתזונה לא טובה. ואחר כך צריכים, זה הדבר הראשון במקרה של הבחורה הזאת. ואחר כך צריכים לחשוב על בלוטת מגן. בלוטת מגן, אם פועלת בעודף, כן? היא יכולה לגרום לירידה במשקל, או אם היא פועלת בתת פעילות, היא גורמת לעודף משקל. כלומר, הרבה מאוד נשים הן שמנות, כן. או לא מסוגלות להרזות כבר בגיל צעיר, בגלל פעילות של בלוטת המגן, ואז יכולים להיות שיבושים במחזור. והמחזור יכול להתארך, כלומר להגיע לעתים הרבה יותר רחוקות בתת פעילות, והרבה יותר קצרות ביתר פעילות של בלוטת המגן.
דבר קשור בדבר, והיא בעצם צריכה ללכת לאיזה רופא?
היא צריכה ללכת קודם כל לרופא גניקולוג, או לרופא אנדוקרינולוג, שישלח אותה לבדיקות הורמונליות. והיא צריכה ללכת למישהו שהיא סומכת עליו, ולהישקל לידו, ולראות אם באמת היא שוקלת 58 קילו, או אם היא אומרת שהיא שוקלת 58 קילו. עכשיו, שימי לב שהיא הולכת עם כמה שכבות של בגדים, נכון? ועם בגדים רחבים, נכון?
נכון.
נכון, כדי להסתיר את הרזון, וזה לבוש אופייני לאנורקטים. הם בראש שלהם, הם שמנים. בגוף שלהם, הם רזים ואפילו שדופים.
וואו, ובעצם...
ומה שהם מאוד אוהבים זה להתעסק עם אוכל, אוהבים לבשל, אוהבים לאפות, וכשהם יושבים ליד השולחן הם משחקים עם האוכל, מעבירים את האוכל מימין לשמאל, משמאל לימין, מקדמת הצלחת.
צריך באמת לראות באמת כמה היא שוקלת. יש לי עוד משהו להוסיף, פרופסור קרסו, שהיא התחילה טיפול תרופתי אצל פסיכיאטר כבר כמה חודשים.
מאוד חשוב. מאוד חשוב וטוב.
כן, וטוב.
בוודאי. בוודאי.
אז זה לא קשור להפסקה של ההיריון?
לא. זה לא הריון, להפסקה של המחזור. אני לא מדברת על הריון.
כן. לוקחת שלושה סוגי כדורים, היא אמרה, וסטירדל, ועוד שניים.
בסדר גמור, בסדר גמור.
חיבל משהו.
תראי, אנורקסיה זאת מחלה שמתים ממנה. אני חוזר, אנורקסיה זו מחלה שמתים ממנה. זו הפרעה שהיא הפרעה של גוף ונפש. גם של הפרעה גופנית וגם של הפרעה נפשית. יש הפרעה בתפיסת הגוף. אנחנו יודעים איך אנחנו נראים. האנשים האלה יכולים להיראות כמו שלד, והם בטוחים שיש להם עודף משקל, ושהם עומדות מול הראי ביותר בנשים מאשר בגברים.
נכון, היא אומרת שמסתכלים עליה במבטים, היא רואה מסתכלים עליה שהיא שמנה.
אז מסתכלים עליה כי היא רזה. כן. או כי היא מוזרה עם כל הבגדים הרחבים שהיא לובשת כדי נכון. להסתיר את תת המשקל.
נכון, לא, היא הצטלמה אתמול עם בגדים הרחבים, ולא הבנתי למה היא כן. שלחה לתמונה. ממש נכון. וואו, תראה, לא פשוט.
כן, אבל צריך לעזור להם, כי עוד פעם, אני חוזר.
כן.
אנורקסיה זאת מחלה שהיא מחלה נפשית שמשפיעה על מערכת, היא משפיעה על ההיפוטלמוס, היא משפיעה על מרכזים במוח, שהם מרכזים שאחראים על ויסות הורמונלי, על יצירת הורמונים, על המשובים ההורמונליים. יש לנו מנגנונים מאוד מתוחכמים, שבודקים את ההורמונים שלנו כל הזמן. אז אם חסר הורמון, יש פקודה מהמוח להפריש יותר, ואם מופרש יותר הורמון, יש פקודה מהמוח להפריש פחות.
פחות.
וכל המנגנונים של משוב, של ביו-פידבק, כן? הם, 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 הם משובים שמתנטרלים בתת משקל. ולכן כשאין משקל, המוח מפסיק לייצר את ההורמונים כדי שאישה עם תת משקל לא תוכל להיכנס להיריון.
הגוף הוא חכם, הוא נותן כן? לו סימנים.
זה בדיוק העניין.
אני ממש מודה לך, פרופסור קרסו. ממש, תודה רבה לך.
כל טוב. תני לה לשמוע את השיחה שלנו.
כן, כן. אוקיי. תודה, אני מודה לך מאוד כן. ולמהירה. כל טוב.
אוקיי. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן לראות אותנו, לשמוע אותנו ולשאול לנו שאלות בוואטסאפ, ב-054-70-103-70, וניתן לראות אותנו בלייב, בפייסבוק וברשתות החברתיות. אנחנו עושים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו.
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
שמי צופי, אני בת 54.
סופי או צופי?
צופי, עם צדיק, צופיה.
כן, צופיה. עין לציון צופיה. כן, בת כמה את אמרת לי צופי?
54.
כן.
לפני שנה בערך קיבלתי פריצת דיסק. הייתי חולה בקורונה וזה קרה לי פתאום כזה עם המחלה.
כן, אבל פריצת דיסק לא קורה.
לא, זה הטריגר לכאבים המאוד חזקים, אבל לפני כן היה לי פריצה בפרח במיניסקוס, פידעתי, זה גרם חוסר יציבה נכונה, זרמה לפריצת דיסק.
כן.
כנראה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל זה השערה שלי.
אוקיי, בסדר.
בכל אופן, מאז אני סובלת מכאבים ממש חזקים של הפריצת דיסק. אני ניסיתי פיזיותרפיה, הלכתי לפילאטיס, הייתי רצה כל יום 7.5 קילומטר, אני כבר לא יכולה לעשות את זה. אני לא יכולה גם ללכת, כי גם ההליכה גורמת לי לכאבים ברגליים, בגב.
היית רצה על משטח קשה או היית
לא,
רצה?
לא, רצה בחוץ.
בחוץ על אספלט או בחוץ על חול?
כן, 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 על אספלט, אבל כן. עם מדרסים, יש לי מדרסים
בנעליים טובים.
מיועדות אוקיי. לריצה, כן.
אוקיי. כן.
בעיקרון אני מתקיימת כל יום מזה שאני לוקחת זלדיאר. אני משתדלת לקחת רק אחד, כי שניים קצת מחייבים לי בבטן.
מחייבים בבטן או מטשטשים?
כאילו עושה לי קצת, לא, המטשטש כבר למדתי להסתדר עם זה, זה כבר כמעט ולא עושה. יש לי, אם אני לוקחת פעמיים ביום, אז יש לי כאבי בטן.
אוקיי.
אז אני משתדלת לקחת רק אחד, לא לקחת יותר מאחד. לפעמים אני לוקחת שניים, לפעמים אני לוקחת רמדקס 100 מיליגרם בשחרור מושהה, שהוא קצת יותר מרדים אותי.
והוא לא...
לא עושה לי כאבי בטן.
אז את רגישה לאקמול, כי זלדיאר בנוי מתרמדול, מתרמדקס ומאקמול.
אבל כשאני לוקחת אקמול לבד, אז הוא לא עושה לי את זה.
טוב, אוקיי.
הוא לא משפיע עליי כל כך, האמת. כל הקטע של הזלדיאר...
אז תקחי אופטלגין ביחד עם טרמדקס.
זה לא עוזר. ניסיתי את זה.
אוקיי.
עכשיו, זה כאילו טיפול נקודתי.
כן, ברור לי.
כאבים. אני שואלת מה אני יכולה לעשות. אני כבר קיבלתי 3 זריקות.
אפידורליות.
אפידורליות. 2 תחת שיקוף ואחת לא תחת שיקוף, כי הייתה, כשהיה לי זמן מההחמרה שלא יכולתי מישיבה להזדקף, אז הוא הזריק לי את זה לנקודה בפרק משהו, כאילו באיזה לא יודעת איך להגדיר את זה, מהצד, וזה עזר לי לתנועתיות, כאילו אני כן יכולה להזדקף מישיבה.
אבל אם את רואה ששלוש זריקות, אם הבעיה לא נפתרת, וכמה זמן את סובלת כבר?
מינואר שנה שעברה. את הזריקה הראשונה קיבלתי משהו
מינואר שנה שעברה, כלומר שנה וחודשיים?
שנה וחודש.
אם את סובלת שנה וחודש, יכול מאוד להיות שהפתרון היחידי הוא ניתוח, וישנם ניתוחים היום שהם, יכול להיות שאת מתאימה לניתוח שהוא מינימל אינבזיב, כלומר ניתוח שעושים אותו דרך נקב מאוד מאוד קטן, ואפשר להגיע למקום ולנתח את זה טוב בלי זה מיני ניתוחון כזה.
מה עושים בניתוח הזה?
תראי, אם זה דיסק שלוחץ, אז אפשר להוריד את החלק של הדיסק שלוחץ על העצב מצד אחד. אפשר גם להרחיב את הפתח שדרכו העצב יוצא. כי העצב יוצא דרך החוליות עומדות אחת על השנייה. עכשיו, כל חוליה היא בערך כמו חרוז. תארי לעצמך חרוזים, שאת שמה את החרוזים אחד על השני, יש נוצרת תעלה ששם משחילים את החוט.
כן.
שם נמצא מוח השדרה שמכל, בין כל חרוז לחרוז, לצדדים יוצאים העצבים. אז אפשר לפתוח ולהרחיב את החור שממנו העצב יוצא. וזה מה שעושים. או לקטוש ולנשוך עם המצבתיים את הדיסק הבולט, ולשחרר ולאפשר מקום להוריד את הלחץ מהעצב, ואז את יכולה להמשיך לחיות, כי זה לא עסק לקחת כדורים נגד כאבים. בדרך כלל אנחנו אומרים, עם חצי שנה...
יש להם נזק? נזק מצטבר על הכדור הזה?
תראי, אני בכלל, קודם כל, התשובה היא שממש, התשובה היא כן ולא, כמו איך אומר, איך הפרס היה אומר, כן ולא. כי באופן קבוע לקחת תרופות זה לא טוב, זה בכל זאת חומרים זרים שעוברים דרך הכבד וצריכים להסתנן, והם חומרים נגד כאבים, כלומר זה לא דבר שנותן לה, הוא מטפל בסימפטום, הוא לא מטפל במחלה. גם בלחץ דם אנחנו לוקחים, אבל בלחץ דם אין ברירה, בסכרת אין ברירה, יש מחלות שאין לנו ברירה, ואנחנו שומרים על החולים במצב טוב, בזכות הכדורים. אבל שמדובר
בכל... אני באמת טרום סכרת, ואני לא לוקחת תרופות, כי אני שומרת על זה, והייתי עושה פעילות גופנית, זה ממש עיצבה אותי בצורה ממש טובה, ועכשיו זה ממש חסר לי.
אז לכן אני חושב שאם באמת שנה וחצי ואין שום פתרון, הפתרון היחידי הוא ניתוח. וכדאי לבדוק, כדאי לעשות... ניתוח אצל אנשים שהם מומחים, ויש רופאים שזה מה שהם עושים, ניתוחים.
מה זה, איזה רופא זה? תחום של...
רופא או אורתופד, או נוירוכירורג, שעושה ניתוחי גב, בשיטה של ניתוח מינימל אינבזיב, עם דרך...
מינימל
אינבזיב. אינבזיבי זה בפולשניות מינימלית. זה לא עושים חתך גדול לאורך עמוד השדרה של 3 סנטימטר או 2 סנטימטר, פותחים את האור, פותחים את השרירים ומגיעים למקום, אלא נכנסים מהצד בדרך כלל עם צינור שהוא כמו, הוא באובי של עט, כן? משהו כמו עט. חלול, ודרכו מכניסים גם מערכת אופטית וגם מערכת של מלקחיים ופינצטות ומספריים ומאוד מאוד קטנים, ודרך זה עושים את הניתוח.
אוקיי, בסדר, טוב. תודה רבה,
כל פרופסור. טוב, כל תודה טוב, רבה. תרגישי טוב.
תודה, אמן, תודה רבה.
כן, מי איתנו? הלו? הלו? שלום.
שלום לך. רפאל.
תודה רבה.
מה שלומך?
בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
מדבר עם אבי בן 70.
כן, אבי.
שתי שאלות, קודם כל אני סובל ממיזופוניה.
מיזופוניה, כן, תכף אני אסביר מה זה.
מה אפשר לעשות בעניין?
אוקיי, אז נתחיל.
שאלה שנייה, כן. שאלה שנייה בעניין לחץ דם.
כן. אתה מוכרח לשפר, אבי, אתה מוכרח לשפר את העמדה שלך, ואם אתה מדבר דרך דיבורית, לדבר ישר להפרכסת ולזוז טיפה.
רק רגע, בסדר.
דבר.
איך עכשיו שומעים טוב?
מצוין, עכשיו, now you are speaking, עכשיו אתה מדבר.
אוקיי. אני בקושי שומע אותך עכשיו.
אז אני אגביר את קולי.
יופי, תודה.
אוקיי, קודם כל, מה הבעיה של... קודם כל בוא נדבר על מיזופוניה. מיזופוניה זוהי הפרעה תחושתית שבה אנשים רגישים לרעשים. יש אנשים שרגישים לכל סוג של רעש, ויש אנשים שרגישים לרעשים מסוגים מיוחדים. כמו למשל רעש של צרצור של פלורסנטים, או מה שהרבה אנשים רגישים זה רעש שבזמנו שהיו כותבים המורים בגיר על לוח, אז שהגיר היה משתפשף על הלוח, הייתה איזה חריקה כזאת, חריקות מסוימות, רעשים בוויברציות מסוימות, ואנשים עם מיזופוניה זה ממש מטריף את דעתם. ויש אנשים שרגישים בכלל לרעשים בעוצמות גבוהות. אגב, אנשים ככל שהם מתבגרים, הם הופכים רגישים יותר לרעשים. והיום יש מקומות, ישנן מסעדות טובות שאני לא הולך אליהם, בגלל כמויות הרעש של המוזיקה שישנן במסעדות. אז... מה, כן, אז זה לגבי מיזופוניה. מה הטיפול? הטיפול הוא קודם כל, יש היום בארצות הברית אפשר לקבל אטמים, אפשר לרכוש אטמים מיוחדים למיזופונים, שהם אטמים עם פילטרים. שמעבירים רק את התדירות שהיא תדירות של דיבור. כלומר, זה ממש אטמי אוזניים שמעבירים רק תדירות דיבור. זה דבר אחד. דבר שני, אם ההפרעה היא בכל סוגי הרעשים, אפשר לקחת תרופות מהמשפחה של התרופות נגד דיכאון, למרות שלא מדובר במצב נפשי ולא מדובר בדיכאון. תרופות משפחת ה-SSRI הן מורידות את הרגישות שלך, כלומר, הן גורמות לכך שיהיה לך יותר קל לסבול את הרעשים. ואלה הדברים, אתה יודע, הטיפול הטוב ביותר הוא הימנעות, אז אם אתה יכול, אם אתה יודע, אם זה סוג מסוים של רעש, שאתה יכול להימנע ממנו, מה טוב. אם זה לא עוזר, יש לפעמים, וזה רעש בתדירות מסוימת, יש לפעמים אפשרות להכין לך מכשירים, והסבל הוא גדול כמובן, להכין לך מכשירים שהם ממסכים את הרעש הזה. הדבר דומה לטיפול בטינטון. אנשים שסובלים מטינטון, מטיניטוס, אפשר לאתר, לאבחן, לאפיין את התדירות של הטינטון, ולהכין מכשיר שימסך אותו. אלה הן האפשרויות של מיזופוניה, אבל הדרך הפשוטה ביותר, הזולה ביותר, הטובה ביותר, היא או אטמי אוזניים, או תרופות ממשפחת ה-SSRI.
אוקיי, אז אני באמת שם אטמי אוזניים, ושאלה שקשורה לעניין, ברגע שיש רעשים, זה מעצבן אותי וזה מעלה לי את לחץ הדם.
אוקיי, אז קודם כל, אם זה מעצבן אותך, אז הטיפול הוא לקחת תרופות שמורידות את הגיריות של מערכת העצבים. כמו שאמרתי לך, כמו תרופות ממשפחת ה-SSRI, שאלה תרופות טובות, יש מקרים נדירים שאנחנו נותנים תרופות גם מהמשפחה של התרופות נגד אפילפסיה. במקרים מסוימים שהרגישות היא מאוד מאוד גדולה, בכלל במצבים של רגישות תחושתית, יש אנשים שרגישים לשדות אלקטרומגנטיים, יש אנשים שרגישים לרעשים, יש אנשים שרגישים למגע, אפילו של הבגדים, כלומר לאנשים כאלה, לפעמים אנחנו מוסיפים תרופות שהן מהמשפחה של התרופות האנטי-אפילפטיות, או באמת את התשובה, את ה-SSRI כמו פרוזואק, פריזמה, ציפרלקס, סרוקסט, לוסטרל. זה אפקטיבי מאוד. זה אפקטיבי מאוד.
בסדר, תודה. שאלה נוספת
בכפופך. עכשיו, לגב, זה גם, אם הלחץ דם הוא רק כתוצאה מהרעש, אבל יכול מאוד להיות, צריך לראות, אתה צריך להיות עם הולטר, לבקש הולטר של לחץ דם, ולראות האם כשאתה ישן בלילה, או האם כשאתה רגוע, או האם כשאתה נמצא במקום שקט, אין לך לחץ דם גבוה. כי אם יש לך לחץ דם... כן, אז אם כך, הלחץ דם הוא אולי מוחמר ברעש, אבל הוא לא נגרם ולא קשור ישירות לרעש. ואז אתה צריך לטפל טיפול ללחץ הדם.
הבנתי. עכשיו, בקשר למדידה של הלחץ דם, זה משגע אותי. השוני בכל מצב, במצב עמידה, ישיבה, שכיבה.
נו, יש הבדלים.
אחרי אוכל, אחרי פעולה, כלשהי.
נו, לחץ דם משתנה. קודם כל, א', אני לא בטוח שאתה בודק בצורה נכונה לחץ דם. אחת החוכמות בלחץ דם זה לשים טוב טוב את המנג'טה, את השרבול, שהוא יהיה לחוץ, ולא להזיז את היד תוך כדי, כי אם אתה מזיז את היד תוך כדי, יש קפיצות של לחץ דם, ויש הרבה ארטיפקטים, הרבה טעויות במדידה. לחץ דם בודקים בדרך כלל בישיבה, בודקים אותו במצב רגוע, לא מסתכלים על המספרים תוך כדי, עוצמים את העיניים, נושמים עמוק, בודקים שלוש פעמים לחץ דם, והבדיקה הנמוכה ביותר בדרך כלל היא הבדיקה הנכונה.
אז מה שקורה אצלי בישיבה, הסיסטוני הוא בין 10 ל-20 יחידות יותר, מאשר אני מודד את זה בשכיבה.
אוקיי, זה עדיין סביר.
עדיין סביר?
כן.
עכשיו, הדיאסטוני אצלי הוא...
דיאסטולי, פחות... סיסטולי ודיאסטולי. הסיסטולי זה הגבוה והדיאסטולי זה הנמוך.
כן. אז הוא תמיד ברמה 70 מינוס. יש איזה משמעות?
לא, 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 מה זאת אומרת 70 מינוס? מה זאת אומרת 70 מינוס? תן לי דוגמה.
זה יכול להיות, נגיד, אני 150 על 70.
אוקיי, כלומר, יש הבדל של 70, מה שנקרא פלס דפיסיט. תראה, זה בדרך כלל יכול להיות מצב פיזיולוגי, ולפעמים זה יכול להיות מצב שקשור לשסטום האורטלי. לשסטום של העורק הגדול ביותר בלב. ולכן צריכים לעשות אקו לב. לבקש אקו לב, ואז אפשר לראות. כי אם יש בעיה...
עשיתי את זה, ולא אמרו לי שום דבר.
אם עשית ולא אמרו לך שום דבר, אז רק דבר פיזיולוגי, ואל תתייחס לזה. וכפי שאתה שומע את האות, אנחנו חייבים לסיים ולצאת
לפרסום. אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך.
לכל הצוות.
כל טוב, כל טוב.
תוכנית המופלאה.
תודה, תודה. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה לאייל פרנק ומאירה פרץ על העריכה וההפקה של התוכנית. תודה למיכל קדוש על הדיגיטל. תודה לאיציק אהרון ובני אלפרין על השידור. תודה לכם שהייתם איתי. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה. 1-900-722-103, אני חוזר, לעלייה לשידור 1-900-722-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70, הפסקת פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו.
ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
ב-103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל אחראית מיכל קדוש, האחראים על השידור ב-103 FM, איציק אהרון, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור. אני חוזר, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, וניתן לשאול שאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. אפשר גם לראות אותנו בלייב, בפייסבוק וברשתות החברתיות, אז אתם מוזמנים לצפות ולראות אותי, לפעמים גם מדגים, אם מדובר על הצוואר, אני בריא על הצוואר, אם מדובר על העיניים, מדבר על העיניים, ואם מישהו לא יודע מה עם אוזניים, אני גם מראה את האוזניים. אז, אבל לפעמים באמת אני מדגים דברים. יש לנו שאלות שקיבלנו ממאזינים, ושואלים אותי, האם הדרך היחידה לטפל בנוירלגיה אוקסיפיטלית היא בזריקות ליצירת בלוק, או גם פיזיותרפיה עשויה לעזור? האם הזרקות ליצירת בלוק לעצב מסוכנות? אוקיי, אני קודם כל, מהי נוירלגיה אוקסיפיטלית? האזור האוקסיפיטלי זה אזור הגולגולת האחורית, וישנו עצב שנקרא העצב הגדול על שם ארנולד, או העצב האוקסיפיטלי, או עצב שהוא C2 יוצא מהחוליה השנייה של עמוד השדרה הצווארי, שיש לפעמים בגלל סיבות שונות, כולל שינויים בעמוד השדרה הצווארי, או שהוא נדלק מסיבה כלשהי, או כתוצאה מבעיות ניווניות, או כתוצאה מתנועתיות או תאונות או דברים אחרים, שהוא גורם לכאבים. הכאב יכול להיות כאב מקומי בעורף בחיבור שבין הצוואר לגולגולת, ולפעמים יכול להקרין גם לקרקפת ואפילו עד המצח. יש כמה סוגים של טיפולים, אפשר לטפל בו בכדורים, שהם כדורים נגד כאבי עצבים, כמו טגרטול, או כמו ליריקה, או כמו גבפנטין, או כדורים אחרים. אפשר לטפל בו עם זריקות, המילה בלוק היא חסימה, אבל המילה בלוק זה לא יצירת בלוק. כלומר, הבלוק נוצר ל-20 דקות שחומר ההרדמה פועל. אבל בזריקה לפעמים מזריקים גם סטרואיד מקומי שמוריד את הדלקת ומוריד את הבצקת. עכשיו, ופיזיותרפיה. אפשר לעזור לחולים בפיזיותרפיה, אפשר לעזור לחולים באוסטאופתיה, אפשר לעזור לחולים לפעמים גם בכירופרקטיקה, כלומר גם כירופרקטורים, גם אוסטאופתים, גם פיזיותרפיסטים שמכירים את זה, אנשים שלמדו, יודעים בדיוק איך לשחרר, איך למתוח, איך לעשות את זה בזהירות. אם מדובר באנשים מבוגרים, אני אישית לאנשים מבוגרים מעדיף אוסטאופתיה שהיא פשוט יותר ג'נטל, יותר עדינה, יותר זהו. עכשיו, השאלה אם זה מסוכן. התשובה היא לא, זה, עקרונית זה לא מסוכן. כמובן, אם מי שעושה את זה יודע לעשות את זה. אני עשיתי בחיי אלפי זריקות, אלפי חסימות, אלפי בלוקים אוקסיפיטליים, וכשיודעים איפה, כשיודעים את האנטומיה, שמשתמשים במחת נכונה, בחומרים הנכונים, בכמויות הנכונות, זה לא מסוכן. אז אם הולכים למרפאת כאב, אם הולכים לרופא שהוא או נוירולוג או מומחה לכאב, או אורתופד לפעמים, שיודע את הטכניקה, שיודע איך לעשות את זה, אפשר להיות רגועים ולעשות את הטיפול. בואו נענה לשאלות של המאזינים, ואחר כך יש לנו עוד שאלות כאן. אז מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת שרה.
כן, שרה.
אני בת 86.
כן, שרה.
ויש לי שאלה לפרופסור. לפני 30 שנה, במקום עבודה, נפל לי משהו נורא כבד בראש.
כן.
לקחו אותי לבית חולים, עשו לי MRI, ושם יצא משהו מעל המצח, בצד שמאל, איזה משהו שאני לצערי לא זוכרת את השם, והרופא הנאורולוג
זה היה כתוצאה מהתאונה? מה שיצא, או זה משהו ממקרי שמצאו?
אני לא יודעת, אני הלכתי, לקחו אותי לבית חולים בעקבות זה שנפל לי את החלון הזה הנורא קשה בראש.
כן, אבל את לא יודעת אם מה שמצאו ב-MRI היה ממצא מקרי שהיה שם קודם, או שזה היה שבר או דימום או משהו שנוצר כתוצאה מהחבלה.
אני חושבת, מכיוון שהיה כתוב שזה כנראה מטראומה, זאת אומרת,
מהחבלה,
דבר הכבד הזה. עכשיו, איזה שנה וחצי לא יכולתי לצאת אפילו בשמש. תמיד הייתי צריכה רק, כי זה היה עוקץ אותי ומגרד לי וכל מיני כאלה. עכשיו, לפני חודש, התחילו לי חרחורות נורא, נורא קשות. לא יכולתי להרים את הראש מהקרית. ואני, זה לקח איזה שבועיים, הדבר הוטב קצת.
כן.
אבל מאז כבר אין הטבע, זהו, זה נשאר עד שם. אני רוצה להגיד שיחד עם הסחרחורת הזאת, היו לי הקאות כל חמש דקות, ואני לא טיפוס של הקאות. בקיצור, חשבו שיש לי קריסטלים באוזן, לא, זה לא היה מדובר על זה, יחד עם זה, אחרי כמה זמן, התחיל גם כן את העין, גם שמאל, ככה להיות יותר קטנה. אני מרגישה, בראי לא כל כך רואים, אבל אני מרגישה שעין שמאל יותר קטנה, שעפף מלמעלה.
צונח יותר.
כן, בדיוק, בדיוק. אז יש לי תור עכשיו ביום ראשון לעשות סיטי, אני מחכה כבר חודש לתור הזה. והזדמן לי, ותודה על זה שהעליתם אותי לשאול את הפרופסור מה דעתו.
אוקיי, אז קודם כל, שרה, אני שמח להגיד לך שלמה שיש לך אין שום קשר למה שקרה לפני 30 שנה.
תודה רבה.
זה בטוח. עכשיו, הלו?
כן, כן.
כן, עכשיו, מה שיש לך זה מה שנקרא, ישנן מחלות ויראליות. של של האוזן, של מערכת שיווי משקל,
כן.
שבאות לידי ביטוי בסחרחורת מאוד מאוד קשה, כן. אנשים לא יכולים לעמוד, עם עקאות, עם תחושה מאוד לא טובה, עם מצב שאנשים שוכבים ומפחדים להזיז את הראש, כי אפילו אם מזיזים אותו קצת,
נורא.
יש סחרחורת, שוכבים במיטה ולא נושמים בקושי, אני
נכון.
מגזים. כן.
נכון.
עכשיו, זה בדרך כלל, ביומיים הראשונים, או ביום הראשון זה יותר קשה, והייך לאט לאט זה משתפר, לאט לאט זה משתפר, לוקח 3 שבועות או חודש עד שזה חולף. עכשיו, גם עכשיו, את מרגישה יותר טוב מה שלפני 3 שבועות שזה התחיל,
כן.
נכון? אבל גם עכשיו, שאת מתכופפת או מתרוממת, או שאת קמה משכיבה, גם יש לך סחרחורת.
נורא, נורא, כן. נורא.
בדרך כלל, זה מסתדר. זה כן. לוקח זמן וזה חולף, אבל זה גם אוהב לחזור לפעמים אחרי כמה שנים.
כן.
אז זה לא קשור לחבלה, וזה סוג של מחלה ויראלית, ובאמת ב-CT אפשר לראות אם זה מה שאני אומר לך, שזאת אותה מחלה ויראלית, כן? שגרמה לך לסחרחורות האלה, כן? יש גם כאלה שקוראים לזה אפידמיק ורטיגו, כי זה כאילו כן. מופיע אצל כמה אנשים בבת אחת, למרות שזה לא שם נכון, או לבירינטיטיס ויראלית, הלבירינט זה אותו מערכת באוזן שאנחנו על שיווי משקל, אז לבירינטיטיס ויראלית, וזה אופייני עם בחילות, עם עקאות, עם תחושה לא טובה, עם הרגשה שהולכים לפעמים למות אפילו.
נכון, כן, נורא, נורא,
כן,
נורא.
כן. זה דבר וזה בדרך כלל יום, יומיים זה יותר גרוע, והחייך לאט לאט, אבל ממש לאט, 3 שבועות עד שזה מסתדר, וזה נשאר לפעמים עוד קצת, בעיקר בית... קימה מהמיטה, התכופפות או דברים כאלה.
עכשיו אני רוצה לומר שאני כל החיים שלי סובלת מסחרחורת, כמה ימים או כמה, אבל כזה דבר עוד לא קרה, עוד לא ידעתי.
כן, כי את סובלת מסחרחורת שהיא קצת אחרת, היא לא כזאת סחרחורת סיבובית, והיא לא עושה, היא לא באה עם הקאות.
כן, כן.
ועכשיו זה בא עם הקאה ועם תחושה לא טובה.
נורא.
כן. אוקיי.
ועכשיו בקשר לעין שצונחת?
תראי, קרוב לוודאי שאין קשר בין שני המצבים. אבל יש מצב של, של מצבים שצריכים לבדוק את זה ואפשר לראות. יש לך ראי?
כן.
קחי ראי ותבואי אליי עם הראי.
בראי לא רואים.
לא, לא, לא. את יכולה לעמוד מול הראי?
לא כל כך בגלל הקשר של הטלפון.
בגלל הקשר של הטלפון. כי לפעמים כשסוגרים ופותחים את העיניים הרבה פעמים זה בולט יותר.
הבנתי.
האם זה בולט יותר בערב מאשר בבוקר?
אני חושבת.
כן.
ואני חשבתי שבגלל שאני עייפה, אז העיניים
נעצמות. אז זהו, אז גם שאת עייפה, אם זה בולט יותר, יש מצב שנקרא אוקולר מיאסטניה. כלומר, מצב של אנשים שמופיע בדרך כלל אצל אנשים יותר מבוגרים,
כן.
שבו העין או העיניים עייפות וצונחות,
כן.
ואם את הולכת לנוח אחר הצהריים, עד כמה זה יותר טוב, ואחרי 2-3 שעות זה יותר גרוע.
כן.
עכשיו, אם היה לך ראי לידך, הייתי יכול לבדוק יותר טוב את זה.
יש לי ראי, אבל זה רחוק מאוד מהטלפון, ולא יכולה לסחוב את הטלפון, כי זה טלפון קווי.
טלפון קווי. אוקיי, אז לא משנה, מה שלא יהיה, זה צריך ללכת, אם זה ממשיך, אז או רופא עיניים, או נוירולוג, ולשאול אותו על מיאסטניה.
מיאסטניה.
מיאסטניה של העין. אוקולר מיאסטניה.
מיאסטניה של העין, כן. וזה, כשהיו לי את הסחרחורות האלה הקשות, היו לי גם כאבים ברקות, וכאבי ראש ביחד.
כי היה לך מחלה...
הייתי מדברת אפילו, כשאני מדברת, כל הראש, כל הגולגולת כואבת לי.
כי הייתה לך מחלה ויראלית.
כן.
זה היה ויירה לבירינטיטיס.
כן.
וכל הגוף היה, וזה השפיע יותר על האוזן, אז הרגשת גם בגוף חולש, הרגשת בגוף כמו שפעת, אבל הסחרחורת הייתה כל כך חזקה, שהיא כיסתה על כל הסימפטומים האחרים.
כן, כן. פרופסור, עוד משהו, אני כן. חשבתי שאולי זה עצם הדבר שזה בראש וברקות ובעין, הייתי כמעט בטוחה שזה עניין של איזה...
אירוע מוחי? כן, זה לא.
איזה אירוע מוחי.
זה לא.
כי לי יש פרפור פרוזדורים ואני לוקחת קסרלטו.
קסרלטו, שניים ביום?
אחד ביום של 20.
אוקיי. בסדר גמור. תקשיבי, זה לא קשור לפרפור פרוזדורים, קרוב לוודא, זה לא קשור לפרפור פרוזדורים, אבל יעשו לך ביום ראשון סיטי.
סיטי.
וזה לא מתאים לפרפור פרוזדורים, זה מתאים...
לא, בטח לא. אבל יראו מה שקרה לי בראש?
אם היה אירוע מוחי, יראו, אבל לא היה אירוע מוחי.
כן.
יראו, יכול להיות בגיל 86 שיש לך שינויים... יהיה כשכתוב שינויים מיקרואנגיופתיים או שינויים בכלי דם שיש לכל אחד אחרי גיל 70 כן. או אחרי גיל 65. אבל זה לא ממצא שמסביר את מה שיש לך. מה שיש לך זה יותר היקפי.
ואין מה לעשות.
תראי, בעין, אם זה בעין ובאמת תראו שזה מיאסטניה ואפשר לבדוק את זה בכמה דרכים, אז יתנו לך כדורים וזה יכולים לעזור לזה.
כן.
ולגבי האוזן... ראש... לגבי האוזן זה יעבור לבד.
הראש, האוזן, אין לי בעיה עם האוזן. אמרו לי שאין לי קריסטלים.
כן. אין לך, לא, יש לך קריסטלים, אבל הם לא יצאו מהמקום.
לא יצאו מהמקום שלהם.
בסדר, את תהיי בסדר, שרה. שכל הצרות שלך יהיו כאלה, אני חותם, וגם שלי.
אני מודה לך, פרופסור, אני מודה לך מקרב לב, אני שומעת אותך כל יום שישי בשבילי, אתה זה ספר לרפואה.
כל טוב, שרה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה לך מקרב לב, תודה רבה.
כל טוב. איזה אישה נחמדה. כן, כותב לי בחור בן 25 שסובל מנחירות. שוקל לעבור טיפול לייזר באחת המרפאות בארץ, אשר לדבריהם, בעזרת הלייזר, אמור להתרחש קיבוץ של אחי חרך והרמה שלו, בכדי לשחרר את דרכי הנשימה. האם טיפול כזה אכן יעיל, הוא שואל אותי, והאם גם יכול לעשות נזק כלשהו? האם יש סיכון בדבר? ומה לדעתך הטיפול הכי טוב עבור נחירות? אז בוא נתחיל מהסוף. לגבי אם זה יכול לעשות נזק ויש סיכון בדבר, התשובה היא, יש סיכון, זה ניתוח, ניתוח לייזר, אבל זה ניתוח. ונזק, הרי כל מה שעושים זה נזק, שורפים וגורמים להצטלקות מסוימת, ולפעמים גם לפתיחה של החלל. אז אתה צריך לבקש מהרופא שיראה לך לפני שהוא עושה את הניתוח, או לפני שאתה הולך לניתוח ולא ברגע האחרון, את ההסכמה המודעת לפני כל פעולה פולשנית. הרופא נותן לחולה דף שהוא הסכמה מודעת, מה שנקרא informed concern, ואתה חותם שאתה יודע שזה יכול לגרום לזה ולזה ולזה ולזה, עם כל הסיבוכים שיכולים להיות. ואם זה יעיל, אז בחלק מהמקרים זה יעיל, ובחלק מהמקרים זה לא יעיל, אין 100%. עכשיו, אם אתה שוקל אותי מה הטיפול הכי טוב לנחירות, אז בוא נגיד ככה. אתה בן 25. אני מניח שיש לך עודף משקל. אתה שלחת לי שאלה, אז אני לא יכול לשוחח איתך. ואם יש לך עודף משקל, הטיפול היעיל ביותר הוא ירידה במשקל. וכשאנשים יורדים במשקל, הנחירות יורדות. ב-90%. עכשיו, לא לרדת חצי קילו 200 גרם. אם יש לך באמת עודף, עודף, עודף משקל, ואתה יורד משמעותית, אפילו אם אתה יורד 5% או 10% מהמשקל, כבר יהיו פחות בעיות. הדבר הטוב ביותר לנחירות, הוא לדעתי, והכי פחות פולשני או לא פולשני בכלל, הוא מכשיר שנקרא סיפאפ. סיפאפ זה מכשיר, זאת מסכה או מכשיר של נחירון ששמים, זאת מסכת אף, מסכה אפית, שמחובר למשאבה קטנה שדוחסת אוויר, אוויר מהחדר, לא חמצן ולא שום דבר מיוחד. והמכשיר הזה גורם לכך שאתה לא תנחר בלילה. והשאלה אם יש לך נחירות עם הפסקות נשימה או בלי הפסקות נשימה, אבל זה אני מציע לך, או כדאי לעשות במקרה שלך, עוד פעם, אם יש עודף משקל, זה הפתרון הוא לרדת במשקל. אם אין עודף משקל, ללכת למעבדת שינה, והם גם ידריכו אותך. יש עוד מכשירים, יש סד דנטלי, סד שמלבישים אותו על הפה, על השיניים, כמו סד לילה, שדוחף טיפ-טיפה את הלסת קדימה, ומונע נחירות. יש מכשיר אחר שקשה להתרגל אליו, שהוא תופס לשון, מכשיר שתופס טיפה את הלשון, ומושך אותו החוצה. אתה יכול להיכנס לאינטרנט, ליוטיוב, ולראות נושאים שאני דיברתי עליהם בכמה הזדמנויות, על הפרעת נשימה בשינה, או הפרעות נשימה בשינה, ובין ההפרעות בשינה, יש דום נשימה בשינה, ויש גם דום נשימה בשינה, ויש גם נחירות. ואתה תוכל באתר שלי, תכתוב הערוץ של פרופסור קרסו, או פרופסור קרסו והפרעות בשינה, ואתה תראה את הנושאים האלה. זהו, מי איתנו על הקו? הלו?
שמי אבי?
כן, אבי.
כן, הבעיה שלי...
בן כמה אתה רק, אבי?
74.
כן.
יש לי בעיה באי ספיקת כליה השמאלית, מציינים את השמאלית, שהיה לי בבדיקה בפברואר 22, הייתה בדיקה שהייתה קוטר של 1.6 סנטימטר, אני לא יודע מה זה אומר.
קוטר של מה? של הכליה?
כן, וציסטת חלב זהירה בכליה השמאלית.
לא, 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 רק שנייה, רק שנייה. אתה מדבר על קוטר כליה או על הקוטר של הציסטה?
בשתי כליות הודגמו ציסטות ידועות בקוטר עד 1.6 סנטימטר.
עכשיו, איזה ציסטות הם כתבו?
איזה ציסטות?
קורטיקליות. אוקיי.
קורטיקליות זהירה עם תוכן סידני בכליה השמאלית.
אז תראה, הכליה עם התוכן הסידני צריכים להמשיך לבדוק אותה ולעשות אולי MRI או להמשיך לעקוב אחריה.
אוקיי,
הכליה בלי התוכן הסידני הפריפרית, הציסטה בלי התוכן הסידני, זה ממצא שאנחנו מוצאים אותו אצל הרבה אנשים. להרבה מאוד אנשים יש ציסטות גם הרבה 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 יותר גדולות, שהן ציסטות קורטיקליות, ציסטות בהיקף, שיכולות להגיע אפילו לגודל של 5-6-10 סנטימטר, יכולות להגיע, וזהו. אבל ציסטות אחרות, יש קריטוריונים שאפשר לדעת לפי הקריטוריונים, אם אלה ציסטות שפירות או ממאירות, או סליחה, שפירות או חשודות. ולא, כי זה לא, גם החשוד לא תמיד הוא ממאיר. ואם הוא ממאיר, אז אפשר להוציא את הכליה, ואפשר לחיות מצוין גם רק עם כליה אחת.
הבנתי. עכשיו, אני קיבלתי, זה כבר נמשך הסיפור הזה כבר שנתיים, אז התחלתי לקבל קנדור 16.
כן.
כן. ולפני איזה חצי שנה, קצת יותר, התחלתי, הוסיפו לי פוקסיגה, 10 מיליגרם.
פרוסיגה.
כן.
יש לך סכרת?
לא.
אוקיי.
זה גבולי, 110.
כן, אוקיי.
זה אומר לך משהו?
כן, כן.
עכשיו, מה שקורה, בגלל כנראה הפרוקסיקה היא משתנת.
נכון, זה המטרה, היא מוציאה סוכר החוצה, אתה משתין סוכר. כלומר, במקום, כן. בדרך כלל הכליה לא מאפשרת, אנחנו הרי, אנשים שאין להם סכרת, הסוכר כן. הוא חשוב לנו לגוף, הרי מה הדלק שמזין את הגוף שלנו? מה כן. הדלק של השרירים, הדלק של הלב, הדלק של המוח, הדלק של החיים שלנו? זה סוכר וחמצן. וזה כן. הדברים שמזינים את התאים. עכשיו, סכרת זו מחלה, הסוכר הוא הרבה יותר גבוה. עכשיו, באופן כללי, הכליה שומרת על הסוכר בדם, כי הסוכר חשוב לנו. אבל, ואם יש כבר סוכר בשתן, סימן שיש סכרת והסוכר עבר את הגבול של 170 או 180, או תלוי משהו בסדר גודל כזה. וזה לא טוב. עכשיו, הפרוסיגה גורם לכך שהסוכר יברח מהשתן גם ברמות יותר נמוכות. כלומר, כמות הסוכר בשתן, כשלוקחים פרוסיגה, היא הרבה יותר גבוהה, ולכן הכמות בדם היא יותר נמוכה, ולכן זה גם טיפול לסכרת, וגם טיפול שקצת שומר על הכליות, וגם יש לו קצת תופעות לוואי, אבל התופעות לוואי זניחות. כן.
כן, מה שקורה בגלל העניין הזה של... שאני נותן שתן יותר מצב שאני שותה, אני לא משיג את הקצב של היציאת שתן מהשתייה.
לא, לא, אתה, אם ככה היית מתייבש, אם זה היה נכון מה שאתה אומר, היית מתייבש.
אני פשוט שותה כוס מים ואני צריך לרוץ לשירותים.
אוקיי.
אתה מבין?
יכול להיות שאתה גם צובר נוזלים.
הבנתי, אוקיי.
מה שאתה צריך לעשות בצורה ברורה, תראה, בגיל 74, משתינים לעתים קרובות ומשתינים פחות. כלומר, החבר'ה בגיל 20 בצבא, יכולים לעמוד רבע שעה ולהשתין, אני כמובן מגזים. כלומר, הם יכולים להשתין חצי ליטר. עוד פעם, כשאתה מתאפק אתה יכול. אנחנו, אחרי גיל מסוים, כבר לא יכולים להתאפק. אנחנו רצים לעתים יותר קרובות. אם אתה רוצה באמת לבדוק את העניין, מה שאתה צריך לעשות, זה ביום שבת נגיד, שאתה נמצא בבית, או ביום שאתה לא יוצא מהבית,
כן.
לבדוק מהשתן הראשון של היום, עד השתן, עד השתן הראשון של יום המחרת, כן. כמה השתנת, ממש לאסוף את זה בבקבוק כן. ובזה, וכמה שתית. כלומר, למדוד בדיוק את כמות השתייה.
יש איזון.
ולראות אם יש איזון. כי אם אתה באמת היית משתין יותר ממה שאתה שותה, היית מתייבש תוך יומיים.
זה נכון.
אלג'ו.
אחד הסיבות היא כנראה גם שיש לי חוסר שליטה בסוגרים, ואני לא מתרוקן.
אוקיי, לא. אתה מדבר על הסוגר של השתן?
כן.
לא, זה לא זה. זה לא חוסר שליטה. זה בגלל שבגיל 74 לכולנו יש, או לרובנו, כמעט לכולנו, יש הגדלה, לפחות שפירה של הפרוסטטה, של הבלוטה ההרמונית, יש לנו שארית שתן. כלומר, גם שאתה הולך וגומר להשתין, עדיין נשאר שתן בשלפוחית.
כן, זה אחרי שלושה ניתוחי פרוסטטה גם.
אוקיי, אז קל וחומר.
קל וחומר. עכשיו, רק שאלה עוד אחת קטנה, יש לי
חולק לשיים.
הייתה לי עצירות קשה מאוד בבוקר. אני לוקח כדור בשם פרוזלין למניעת רעידות ביד.
פרייזולין. פרייזולין 250 מיליגרם. כמה אתה לוקח מהפרייזולין? רבע כדור, חצי כדור, או את כל הכדור?
התחלנו עם חצי כדור.
התחלת עם חצי או התחלת עם רבע?
עם רבע.
אוקיי, זהו, בסדר.
רבע, עברתי עכשיו לחצי, ברבע עשיתי פעמיים ביום, בוקר וערב, ובחצי נתנאלי אמר לי, תיקח גם כן, רק יבור, אם אתה רואה שאין שיפור בעניין של הרעידות.
כן.
אתה מבין? אז עכשיו השאלה, אם יש מכל העניין הזה של הכדורים האלה, אם יש אחד מהם שהוא גורם לעצירות?
לא.
לא קורם לעצירות.
לא.
אוקיי, שאלה אחרונה.
מה שכן, אבל אתה צריך לשתות יותר. כי עצירות, אחת הסיבות העיקריות לעצירות זה חוסר נוזלים, זה שתייה, ואתה צריך, כדאי להוסיף חיידקים פרוביוטיים.
כן, יש לי פרביוטיקה.
זה שיש לך זה לא אומר שאתה נוטל.
לוקח.
אתה לוקח, בסדר. וכדאי להוסיף, כדאי לאכול הרבה ירקות, ירקות ירוקים, ירקות... סלטים, כן. כלומר, שהגודל יהיה, להעשיר את כמות הסיבים באוכל.
כן, הבנתי. שזה גם אומר, טוב, הבנתי. השאלה האחרונה, קצרה, יש לי יובש בעין. אני הלכתי לבדיקת קטרקט.
עברת ניתוח קטרקט?
לא. הלכתי לבדיקה, הוא אמר שיש לך את הסימנים הראשונים, אבל אם אתה מסתדר עם המשקפיים, בסדר. אבל לגבי היובש,
סיסטאין, אילוקומול, מה?
לא, זה, קוראים לזה פישל, פישר אי קר.
כן, אוקיי.
מגוון עדין,
מגוון לא, מגוון לא מייבש. נתון לך טיפות, רפרש.
רפרש, ולשים טיפות של רפרש כמה שאני רוצה.
כן.
ולנגב את העין מבחוץ עם אי קר. מגוון.
בסדר גמור.
אז זה הדרך היחידה שאתה ממליץ לי לעשות, שיש
איזה שיפור. בוא נגיד לך, יובש בעין זה דבר מאוד מאוד אופייני לגיל השלישי.
אופה.
יובש בעין מאוד מאוד אופייני לאנשים, גם בגיל השני אחרי ניתוח קטרקט. יובש בעין ישנו גם אצל צעירים. עכשיו, חלק גדול ביותר, גם אצל נשים, בעיקר בגלל האיפור והדברים האלה שהם שמות. עכשיו, יובש בעין, הטיפול הפשוט הוא באמת רפרש, הילוקומוד, ציסטאין, כל טיפות העיניים שהן למעשה דמעות מלאכותיות.
כן.
שזה באמת אפשר לשים בלי הגבלה. אבל יש גם דרכים אחרות, יש היום טיפולים בחימום שאפשר לפתוח את הבלוטות של הדמעות, יש סוגים של טיפולים בסחיטה שלהם, שזה טיפול כואב, אבל יש מקומות היום, אתה יכול לחפש, שמטפלים ביובש בדמעות על ידי חימום מקומי, אגב, גם קומפרסים חמים, לא חמים מדי, על האפאפיים, יכולים לשפר את הדמעות בעיניים.
הבנתי, אוקיי, לפני הסיום, רק נדע, סליחה.
כן, בבקשה.
האור שלי כנראה דק, גיל גם שייך לעניין.
לא גם שייך, גיל רק שייך לעניין.
רק שייך.
האור דק, יבש ופציץ.
כל נגיעה שאני נוגע באיזה מקום, נפתח לי ויש לי, זה לוקח ימים עד שזה מגליד. אני שם, נו, קרם לחוט או משהו כזה, השאלה מה הפתרון אחר בזה.
פתרון אחר הוא קודם כל לדעת שאין פתרון ממש טוב, ויטמין E. יכול
לעזור, ויטמין
E, E.
E, סליחה, E, הבנתי.
E, ויטמין E, אומגה 3.
אומגה 3.
יכול גם כן לעזור, וקרם לחוט כמה שיותר, ולא להתרחץ במים חמים מדי, ואם אתה מתרחץ במים חמים, כי מה קורה, מים חמים וסבון, אם אתה מסבן ומים חמים, אתה מוריד את השומן הטבעי של האור. עכשיו, בגיל מבוגר, האור יבש, גם אצל כן. נשים וגם אצל גברים. כן. עכשיו, הנשים בדרך כלל משמנות, יש להם באופן קבוע ברוטינה שלהם. אנחנו הגברים לא משמנים את האור, ולא שמים קרם על הפנים, ולא שמים קרם על הידיים, ולא שמים קרם על הרגליים. לכן גם מגרד לנו יותר לפעמים ברגליים נכון. אחרי מקלחת, כי זה אור, האור הוא יבש, ולכן גם האור הוא יותר פציץ. אז מה שאני גם מציע, בעיקר לאנשים כאלה, אתה גם לוקח אספירין?
לא, הסקתי מדללי דם, בגלל שאם הייתי לוקח, זה היה יותר לוקח זמן להתאחרי. אז אני פשוט, אני עושה כל יום בבוקר, אני עושה טוש חם, זהו, שצריך להוריד את מידות החום.
להוריד את מידות החום, ואל תנגב את היד... לא לסבן את היד, תראי, אתה לא עובד במוסך ולא עובד בבניין.
לא, לא.
אתה לא צריך לסבן את הידיים. אנחנו מדברים בעיקר בין המרפק לכף היד. זה המקום שהוא מדמם לך והוא שחור, וכל מכה קטנה יש לך שם פצע.
גם ברגליים.
וגם ברגליים. אז באזורים שיש לך את הפצעים, אתה לא צריך לסבן, ואתה מספיק לסבן פעם בשבוע, ולא לנגב בשפשוף, אלא להספיג. כלומר, לשים את המגבת וללחוץ. ואיך שאתה גומר את המקלחת, שהאור עוד טיפה חמים, לשים קרם לחוט. ויש קרם לחוט, יש את הפלקסיטול, או את היולקטין של חברת הפלקסיטול, זה של אלטמן נדמה לי, היולקטין זה של פישר, אלה חומרים מיוחדים, מיוחדים לידיים ורגליים, הפלקסיטול, אבל לראות את אלה לאור יבש במיוחד ולמרוח אותם. עכשיו, זהו, ולנסות, אתה יודע מה? הבני דודנו משתמשים בשמן זית. זה אומנם לא אותו דבר, אבל זה גם שמן, אפילו שמן תינוקות, לפעמים יכול להיות טוב למקומות האלה.
אני מטופל ב... יש לי גם קצת פסורז, וגם אוטואטרייטיס, אז אני מטופל בים המלח. זה בעייתי גם כן?
זה בעייתי, זה לא בעייתי, קודם כל זה לא בעייתי. אבל גם שם, שאתה יוצא מים המלח, להתקלח רצוי לא במים חמים מאוד, לא לסבן את הידיים, אלא לשטוף אותם טוב טוב טוב, ולשים מיד קרם לחוט.
הבנתי, אבל ים המלח עצמו, או הבריכות החמות במלון,
טוב, הם זה מה
לא מזיקות.
תראה, זה, התועלת יותר גדולה מהנזק.
הבנתי, אוקיי.
טוב.
אוקיי, פרופסור, תודה רבה.
כל טוב לך.
תודה רבה.
כל טוב. זה רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, 054-70-103-70 למי שרוצה לשלוח שאלות, פרסומות וחוזרים. כן, כאן רפי קרסו, חזרנו עם כל הצוות הנהדר, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה, אם יש לי העונג.
קוראים לי שולה, כן, אני שולה. בת 70.
כן.
ונשלחתי על ידי רופא משפחה לעשות בדיקת EMG.
כן.
בגלל תחושות של הרדמות באור כפות הרגליים.
באור? את מדגישה באור של כפות כן. הרגליים. אוקיי.
כלומר, הן לא נרדמות לי במובן התנועתי.
לא, אין לך שיתוק תחושת, יש לך ירידה בתחושה ולא ירידה בתנועתיות, במוטוריקה.
נכון, נכון.
אוקיי, יש לך סוכרת או לחץ דם?
לא ולא.
אוקיי, בלוטת מגן תקינה?
כן.
אוקיי. כן, יש לך מה שאני, ויש לך, הגיעה התשובה שיש לך פולינואירופתיה קלה, בינונית או קשה, בתשובה של ה-EMG?
לא, לא שמעתי, מה אתה שואל?
האם כבר עשו לך את ה-EMG?
לא, לא, לא עשו לי, אוקיי. והשאלה שלי, אני צריכה לעשות את זה השבוע, השאלה אם ללכת עם זה לנוירולוג, לאורתופד,
נוירולוג.
או תלוי ב... לנוירולוג, זה שייך
תראי,
לנוירולוג.
תראי, בואי נגיד לך משהו כזה, אם התשובה תהיה שמדובר בפולינוירופתיה,
כן.
פולינוירופתיה, הכתובת היא נוירולוג. אם התשובה תהיה שמדובר ברדיקולופתיה,
כן.
התשובה היא אורתופד. אבל גם אורתופד וגם נוירולוג יוכלו לא לעזור לך בשני המצבים.
לא לעזור.
כן. כי, אלא אם כן, לא, לא, אני אמרתי את זה קצת בצחוק, כי אני נוירולוג.
כן.
אבל פולינוירופתיה זה מצב שיש בו דלקת בעצבים, זה נקרא כאילו דלקת או בעיה בעצבים, יותר בעצבים הפריפריים. התלונה גורמת לירידה בתחושה בכפות הרגליים, הדבר גורם לפעמים לתחושה לא נעימה, מצד אחד יש כאילו ירידה בתחושה, אבל ישנה תחושה לא נעימה שיכולה להיות קור מאוד גדול, או חום מאוד גדול, או צריבה, או אי שקט של הרגליים, והרבה מאוד אנשים, תוך כדי הליכה, או תוך כדי פעילות, לא מרגישים את זה.
נכון.
מתי מרגישים את זה? או שיושבים מול הטלוויזיה אחרי איזה רבע שעה, חצי שעה, או שהולכים לישון ומתעוררים נכון. בלילה מאי נוחות. וזה כן. מעיד על פולינוירופתיה. עכשיו, סיבות יכולות להיות כמה סיבות, יכולות להיות, זה יכולות להיות קשורות לסוג של מחלות אוטואימיוניות, יכולות להיות קשורות לתת פעילות של בלוטת המגן, יכולות להיות קשורות לבעיות בקליות, לסכרת, למחלות, לכל מיני סוגים של הפרעות עצביות או כאלה או אחרות. גם חוסר ויטמין B12 יכול לעשות את זה.
אז לכן, לי, יש לי בסדר.
אז לכן ברגע מסוים, אם זה פולינואירופתיה, אז לרופא יש רשימה של בדיקות שהוא מברר. עכשיו למעשה במכון ה-EMG לא בודקים לך את השרירים, לא עושים לך אלקטרומיוגרפיה, אלא בודקים לך מה שנקרא מהירות הלכה עצבית, נרב קונדקשן ולוסיטי, NCV. וזה מה שבודקים לראות ולפי התשובה רואים. עכשיו יש אנשים שיש להם גם ירידה מוטורית וגם תחושתית, סנסורית, יש כאלה שיש להם רק תחושתי, אז לפי זה אפשר לדעת.
כן.
עד כמה זה מפריע לך?
תראה, זה כבר תקופה ארוכה, אבל לאחרונה מה שהביא אותי להשלונן בפני רופא משפחה, זה שזה לא רק בכפות הרגליים, אלא לפעמים אני מרגישה את זה גם בשוק, במעלה הרגל.
זה עולה למעלה,
כן. במעלה כף הרגל.
כן, בהתחלה זה נראה, זה, אנחנו אומרים שזה זה כמו גרביים.
נכון.
התחושה היא כמו גרביים, אז בהתחלה זה גרביים קצרות, או היה גרביים יותר ארוכות. הליכה, יש כאלה שמרגישים את זה כמו הליכה על צמר גפן או על שטיח בלי נכון. גרביים, ויש כאלה שאתם מתארים את זה כמו הליכה על חצץ.
כן? לא, זה לא.
לא, לא. כן. אז זה עוד פעם, זה ביטויים שונים של אותה הפרעה. אז זהו, ואם כן, יש לנו תרופות נגד התחושות הלא טובות שאפשר לתת לך, שלא תמיד אנחנו יודעים, גם, לפעמים אנחנו אגב לא מוצאים את הסיבה. לא תמיד הנוירולוג בודק את כל האפשרויות, אבל לפעמים אנחנו לא מוצאים את הסיבה, ואז אנחנו נותנים תרופות לסימפטום.
בסדר גמור.
טוב שולה.
יופי. תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
פרופסור קרסו.
כן, שלום.
האחד והיחיד, זכות גדולה לדבר.
תודה רבה, תודה.
ולהתייעץ. אז זה ככה, קוראים לי מלי, ואני בת 67.
כן.
ואני סובלת מאוסטופורוזיס.
כן.
עכשיו, לגבי זה יש לי שתי שאלות. קודם כל, השאלה הראשונה היא, אני לוקחת במשך 4 שנים, פעם בשבוע, תרופה בשם פוסילן.
פוסילן, כן.
אולי לא פוסילן, יש לזה נגזרות שונות.
זה נקרא ריבון, או זה נקרא, כן.
בדיוק. עכשיו, אני לא רואה שום שינוי באוסטופורוזיס, אני עושה כל חצי שנה בערך את הבדיקה של צפיפות עצם, אבל אין שום שינוי, אולי להפך, אפילו החמרה.
תראי, אם אין שינוי זה טוב, כי אם אין שינוי זה אומר שזה לא יותר גרוע, שכאילו זה נעצר. אם יש החמרה, אז סימן שזה לא מספיק. ואז יש טיפולים נוספים.
זהו, אז עכשיו אמר לי
אנדוקרינולוג.
אנדוקרינולוג, שאני אקח את הזריקה שלוקחים אותה פעם בחצי שנה.
כן.
עכשיו, יש כמה זריקות. יש זריקות שלוקחים אותן פעם בחצי שנה.
ויש כאלה פעם בשנה.
בשנה, ויש כאלה שלוקחים פעם בשבוע. גם זריקות כאלה יש.
כן.
אז השאלה שלי, מה אתה ממליץ?
אני ממליץ פעם בשנה.
כן.
ואני ממליץ לבדוק גם את השחלוף של העצם. יש בדיקה שנקראת CTX. כן. היא אמנם בדיקה פרטית, היא לא נורא יקרה, היא עולה, אני לא יודע, 300 שקל, משהו כן. כזה, עושים אותה, איפה את גרה?
ברמת גן.
אז עושים אותה גם בתל השומר וגם ביחילו, ואיפה שיותר קרוב לך. צריכים, בדרך כלל צריכים לבוא בבוקר ועושים לך את הבדיקה הזאת, אבל עוד פעם, מצחה הפנייה מהרופא, וזה גם בודק את השחלוף עצם, ואז זה מראה קודם כל איך את יכולה להגיב או לא להגיב, אם כדאי או לא כדאי ומה כדאי, וגם את מקבלת גם סידן וויטמין D?
כן.
כן. אוקיי, אז
זהו, אז זה א', זאת אומרת, עדיף את הזריקה של פעם בשנה.
כן, מה, נתחיל כל, יש גם זריקה שלוקחים פורטאו כל יום.
כן, לא, זה לא שמעתי, אבל יכול להיות. כן. כנראה אם אתה אומר, אתה יודע.
כן, אני הייתי לוקח, תראי, אני מדבר, אנחנו רוצים איכות חיים, אז זו פעם בחצי שנה או פעם בשנה. פעם בשנה את מקבלת אינפוזיה, את באה לחצי שעה, את באה לכמה שעות לבית חולים, רק מה שצריכים לדעת, שאחרי הזריקה חלק מהחולים מרגישים קצת לא טוב, ויש להם תחושה שפעתית או כאבים במפרקים, שנמשך כמה זמן, אבל בדרך כלל כולם עוברים את זה יפה מאוד.
אמרו לי שעושים את זה גם בקופת חולים, לא?
כן, 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 לא, קופה, באשפוז יום כזה, את באה, זה אינפוזיה של כמה זמן, רק להשתדל שהאינפוזיה תינתן לך לאט, ולאחר מכן ישתפו, ייתנו לך עוד קצת נוזלים, לא חצי שעה ולכי הביתה.
כן.
כי, אז מה? כן. אני לא יודע, אי אפשר להגיד להם, אבל אני יודע ששמתי לב שחולים שמקבלים את זה, לפעמים בקופות חולים מקבלים את זה, מריצים להם את הבקבוקון הקטן הזה במשך חצי שעה, זה בקבוק שאת מקבלת בבית המרקחת, כן. שהרופא רושם, ואת הולכת לקופת חולים לאשפוז יום, והם נותנים לך את זה באינפוזיה לווריד. אז שיתנו לך קודם כל, נוזלים לווריד, ואחרי כן שיכניסו לך את זה, שזה יתפטף לאט לאט, ואחרי עוד קצת נוזלים לווריד, אז זה ייקח 2-3 שעות, אבל זה כדאי.
עכשיו, לא הבנתי לגבי ה-CTX שאמרת.
זאת בדיקה שכדאי לבקש שהפנו אותך אליה.
מה זה נותן?
זה מראה על שחלוף של העצם, זה אינפורמציה שהאנדוקרינולוג יוכל לדעת כדי לעזור יותר טוב לדעת. גם...
ומה לפי זה, מה עושים? זאת אומרת, אם יש שחלוף, כמו שאתה קורא לזה, אני לא מבינה בדיוק מה זה.
זה קנה מידה לדעת אם הטיפול יעיל או לא יעיל.
אהה, אז לעשות את זה לפני הטיפול, אני מבינה.
כדאי, כן. כן.
כן, עכשיו,
ועכשיו עוד דבר אחד, לפני כן, את כבר מקבלת פוסילן, אז זה לא משנה, כן.
כן, אבל פוסילן צריך להפסיק, נכון?
כן, ודאי.
הבנתי, עכשיו תגידי, יש מצב שזה כואב לי בשכמות בגלל האוסטופורוזיס?
תראי, אוסטופורוזיס יכולה לכאוב, אבל דווקא בשכמות לא, אבל בשכמות יכול להיות בגלל עמוד שדרה צווארי, שינויים שבטח יש לך בגיל 67.
כן, אוקיי, בסדר, גם אוקיי? מונה אחוז. אני מאוד מודה לך,
כל
תודה
טוב,
רבה
מני.
רבה,
כל
להתראות, להתראות, שלום שלום.
שלום, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
אחרונה חביבה.
אחרונה חביבה מאוד. איך השם?
סידי, שמח יו דלת יו.
סידי, זה קיצור של מה?
לא, זה השם המלא.
סידי, שם יפה, לא שמעתי אותו באיזה...
נכון, משהו נדיר.
על שם מי זה?
על שם סבתא.
סבתא, אוקיי. טוב.
אני פונה אליך בגלל חרדות, הבת שלי חלתה במחלת הנשיקה, וקראתי, כמו שאתה אומר, בדוקטור גוגל, חשכו עיניי, לא ישנתי בלילה.
טוב, זה העונש שמגיע למי שנכנס לדוקטור גוגל. תראי, כל מי שרוצה לחטוף חרדה, כל מי שרוצה לא לישון בלילה, כל מי שרוצה לחשוב שיש לו סרטן, או טרשת נפוצה, או ניוון שרירים, נכנס לדוקטור גוגל.
ועכשיו חלק גדול,
כן, ואז הוא לא ישן כמה לילות, ואז הוא הולך לרופא, ואז הרופא צוחק עליו ברוב המקרים, כי יש מחלות אחרות ברפואה, חוץ מגידולים, וחוץ מניוון שרירים, וחוץ מ... זהו, אוקיי.
אז בקיצור, אבל זה לא בשבילי, זה בשביל הבת שלי.
כן, אבל הבת שלנו, לילדים שלנו, אנחנו נכנסים לחרדה יותר מאשר בגללנו.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, אני לא היפוכונדרית, אם זה היה, אני, מה אכפת לי? אבל זה בשביל בת שלי, בת 26, לפני שבוע כזה, 10 ימים, התחילו תסמינים, היא יצאה מהתסמינים, היא הובחנה על ידי בדיקת דם, והשאלות שלי זה, האם... היא עדיין מדבקת, כמה זמן החולשה, היא סוברת בינתיים עייפות כזו.
חולשה יכולה כמה... להימשך אפילו עד חצי שנה.
מה אתה אומר?
כן, היא תלך ותתחזק, okay. אבל יכולה. כלומר, לא צריך לדחוק, צריך לקחת בחשבון, זאת מחלה שהיא בדרך כלל עוברת בקלות, מבחינת זהו, הגוף מתאושש, אבל כדאי לקחת את זה בחשבון. כמה זמן היא חולה?
בדיוק 10 ימים מאז תחילת הסימפטומים. היה חום גבוה וחום עולה, יורד קצת כאבי גרון, ראש.
כן, תראי, זו מחלה ויראלית שהזמן החריף שלה הוא בין 3 שבועות לחודש. וישנם וירוסים שונים שעושים את זה, זה ה-EBV וה-CMV. ציטומגליק וירוס ואפסטיין בר וירוס, שני וירוסים עושים את זה. התגובה אצל כל אחד היא אחרת.
רציתי לדעת, סליחה, האם ישנם נזקים כלשהם לטווח ארוך?
בדרך כלל לא.
שום דבר לא נפגע,
שום דבר, בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. בדרך כלל לא.
יש איזה טיפול לחזק אותה?
לא לשתות אלכוהול, לתת לה הרבה חום ואהבה, ואוכל כמה שיותר פשוט, כמה שיותר בריא, וכמה שפחות מתועס, ואנחנו חייבים להתפרד, כי יש לי כבר את האות ברקע.
טוב, תודה רבה לך, תודה.
זהו, אוקיי רבותיי, תודה לכם שהייתם איתי, תודה לאייל פרנק עורך התוכנית, תודה למאירה פרץ המפיקה, תודה למיכל קדוש האחראית על הדיגיטל, תודה לאיציק אהרון אחראי על השידור ב-103FM, ותודה לבני אלפרין אחראי על השידור ב-104.5FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, מיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, יש לנו דייט, אל תפספסו, ומקווה שגם בשבוע הבא ובעתיד, זה יהיה גם בלייב, בפייסבוק וברשתות החברתיות, להתראות.